שלום, אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', בדף י', אות ד', דברי באור פנימי. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. תלמוד עשר הספירות, כרך א', דף י', אות ד', באור פנימי.
קדימה.
אות ד' מבארת מלמעלה למטה. אות ד', אל תשכח שאין הכוונה חס ושלום במושגים המדומים במקום גשמי, אלא הזך ביותר מכונה בחינת מעלה, והאווה והגרוע ביותר מכונה בחינת מטה.
בערך שלו, כן, לא במקום.
וכנ"ל שכל מה שאפשר להבין בהתפשטות האור מהמעציל וביאתו לבחינת נאצל, ובעיקר בבחינת חידוש של שינוי הצורה שישנו בנאצל, דהיינו בחינת הרצון לקבל שנתחדש בו, שאינו נמצא במעציל. ומחמת זה נבחן הנאצל שהוא רחוק, עב ושפל, ותחתון כלפי המעציל. כי שינוי הצורה מהמעציל עושה כל אלו ומפרישו מבחינת המעציל לבחינת הנאצל. גם ידעת ששינוי הצורה הזאת, דהיינו הרצון לקבל, אינו נגלה בבת אחת, אלא שמתרקם לאט לאט בסדר דלת בחינות, ונגמרת צורתו בתכלית הגדלות רק בבחינה הדלד.
חבר'ה, אתם לא דורשים מהאור המחזיר למוטב. אתם רוצים להבין. להבין ולא להשתנות. אז בבקשה, לשים לב. תמשיך.
ולפיכך, יוצא לנו כי כל שצורת הרצון לקבל שלו קלושה ביותר, דהיינו הבחינה האלף של דלת הבחינות, הרי היא נבחנת לקרובה יותר אל המעציל, והיא חשובה יותר וזקה יותר ועליונה יותר. כי שינוי הצורה שבה אינו כל כך גדול כמו ג' הבחינות שלאחריו. והבחינה הבית, שהרצון שבה גדול מבחינה א', הרי היא נבחנת לרחוקה מהמעציל, מן המעציל ביותר, ועבה ביותר, ושפלה ביותר, ותחתונה ביותר, מן הבחינה הראשונה, עד שהבחינה הדלד היא רחוקה מהמעציל יותר מכולן, ועבה ושפלה ותחתונה יותר מכולן. וזה שאומר הרב, שהקו נמשך מלמעלה למטה, דהיינו מבחינה הראשונה עד לבחינה הדלד, שהיא התחתונה מכולן. ועניין מעלה ומטה האמור נתחדש עתה עם יציאת הקו, כי בטרם שהאיר הקו, דהיינו בשעת הצמצום, לא נבחן שם מעלה ומטה. אלא אחר שקיבלה האור בבחינת קו לבד, שפירושו שלא קיבלה אותו בכל דלת הבחינות, רק על ג' בחינות ראשונות שבא לבד, ובחינת דלת נשארה חושך, בלי אור. הנה רק עתה נגלית בחינת דלת לבחינה שפלה ועבה ותחתונה, שעליה נערכות גם כן ג' הבחינות הקודמות לה, בכמה שהן זקות וקרובות יותר אל המעציל. מה שאין כן בעת הצמצום, שנסתלק האור מכל דלת הבחינות בבת אחת, לא היה עוד ההיכר הזה בין הבחינות.
זאת אומרת, כשאור ממלא את הכלי, אין שום מבחן בין הבחינות. כשבא הצמצום, אז כבר מחוסר האור מתחילים להרגיש מה ההבדל בין הבחינות. בסדר? נו, אנחנו עוד נעבור את זה. הלאה.
עוד ב', דברי יערי.
כן, עוד ה'. לא, כן, כן.
כותרת, ראש הקו נוגע באין סוף ולא סיומו. עוד ב'. וראש העליון של הקו נמשך מן האין סוף עצמו, ונוגע בו, אמנם סיום הקו הזה, למטה בסופו, אינו נוגע באור אין סוף. שוב, ראש הקו נוגע באין סוף ולא בסיומו, ולא סיומו, וראש העליון של הקו נמשך מן האין סוף עצמו, ונוגע בו. אמנם סיום הקו הזה, למטה בסופו, אינו נוגע באור אין סוף.
זאת אומרת, מי שנמצא במגע עם האין סוף, זה רק ראש הקו. בבקשה.
אות ה' אור פנימי מבארת וראש העליון של הקו. אות ה'. היינו, בחינה ראשונה מדלת הבחינות, כנל בדיבור הסמוך. אות ו', אור פנימי, מבארת ונוגע בו. אות ו', כי בחינה א', שהיא הראש העליון, היא הקרובה ביותר לאינסוף, כלומר למעציל, ועל כן נחשבת כמו שנוגעת בו. כי אין הפרש שבשינוי הצורה דבחינה א' ניכר כל כך עד להפרידו מהמעציל.
זאת אומרת, ודאי שבחינה א' זה היא שונה מאין סוף, אבל השוני ביניהם עדיין לא כל כך גדול, אלא אפשר להגיד שהם נוגעים זה בזה. כן? זאת אומרת, יש שוני, אבל לא עד כדי כך שהם יהיו רחוקים. אלה הנגיעה יכולה להיות. אנחנו למדנו אתכם. אם שני הרוחניים הפוכים זה מזה, הם רחוקים לפי הגודל הפער ביניהם. אם הם דומים זה לזה, הם נמצאים במקום אחד, כאילו אחד בתוך השני. כן? והופכים להיות לאחד. אם הם, יש ביניהם איזה מין, בכל זאת, שינוי צורה והשתוות הצורה חלקית, אז הם כמו שנמצאים ביחד לפי השתוות הצורה אחד בשני, ולפי השינוי צורה מחוץ אחד לשני. אם יש ביניהם בחינה אחת, תכונה אחת, משותפת, נקרא שהם נוגעים זה בזה. אז כאן הוא אומר שראש הקף נוגע באינסוף. זאת אומרת שיש בראש הקף כזאת בחינה שהיא דומה לאינסוף. ובזה הם נוגעים, נמצאים במגע. וכל היתר מה שיש בקף לא דומה לאינסוף. רק בתכונה אחת. בבקשה.
עוד זין, אור פנימי מבארת למטה בסופו, אינו נוגע באור אינסוף. עוד זין, למטה בסופו מורה על הבחינה הדלת, שהיא רחוקה יותר מכולם, ותחתונה יותר מכולם, שאינה מקבלת עתה את האור העליון, ונמצא שאינה נוגעת באור אינסוף, אלא נפרדת הימנו.
בסדר? זה מובן, כן? מה לאור?
שאלה על עיגול וקו, אפשר פה בהקשר הזה?
לא נגיד, אמנם שזה לא שייך לחלק הזה, אבל...
לא, לא, זה לפני כן הוא דיבר על העגול.
כן, אבל ממש עיגול וקו זה חלק ב' בתז.
נעשה, נראה.
בסדר.
כבר שכחתי שנייה. עיגול, עיגול זה אומר שאין צמצום, נכון?
כן. או צמצום בהשוואה אחת.
זו כנראה השאלה שלי. מה שאני רוצה לשאול זה איך אנחנו, שנמצאים תחת הצמצום.
אם צמצום הוא בשלמות, אז הוא עגול. כמו שקרה באין סוף.
זה אני לא מבין.
צמצום לא היה מטעם הפחיתות. אלא עלה ברצונו. זה תוספת על מה שהוא נמצא בשלמות, שהוא רוצה להגיע להשפעה לבורא. ולכן הצמצום הזה, איפה קראנו על זה? למדנו את זה קודם. נו? ולכן צמצום היה גם כן עגול, והאור הסתלק סביבות נקודה אמצעית. בצורה עגולה. מה זה בצורה עגולה? אין גיאומטריות כאן. כן? אלא הכוונה היא שהצמצום לא פגע במלכות די אינסוף. ההפך. היא מתעלה שרוצה להוסיף במה שבכלל לא שייך לה, אבל היא רוצה להידמות למעציל. הצמצום נעשה לא מתוך חיסרון. כי אם מתוך חיסרון, אז גם כן המלכות די אינסוף המלאה באור לא הייתה בצורה עגולה. כי אם חיסרון זה כבר יותר חסר, פחות חסר. אלה יש לך חמישה עיגולים, שורש א' ב' ג' ד' בחינות, ובחינה ד' מגלה את המצבה, ומתוך שהיא מגלה את המצב שלה, היא רוצה עוד להוסיף. יש לה אפשרות להתעלות למעלה מהמדרגה שלה. ולכן היא עושה צמצומים, מסכים והכל, וכל זה, זה דווקא לתוספת, לגאווה אפילו. לא להתגאות בצורה חיובית, לא שלילית. טוב, אם יהיה לה משהו... מה? לא, לא, הוא יודע איפה זה. כן.
אני לא מבין, צמצום הוא לא תוצאה תמיד מפער?
תקרא, איפה זה כתוב? דף ד' טור ב'. בוא נקרא. בוא נקרא, מה לעשות?
דף ד' טור ב', פסקה ראשונה למעלה, דבר המתחיל, וזה שאומר הרב. באור פנימי. וזה שאומר הרב, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא וכולי, עלה פירושו שנתעלה בזיכוך ודבקות, על ידי שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו, כדי להשוות צורתו לאור העליון. ואף על פי שהרצון לקבל שבאינסוף הנקרא מלכות דאינסוף או שמו, לא היה לו שום חיסרון בדבקות עם אור העליון מחמת שינוי הצורה שבו, כאמור. עם כל זאת, קישט את עצמו להשוות צורתו אל אור העליון, ולהסתלק על כל פנים מגדלות הרצון לקבל הזה הנקרא בחינה ד' שבו, כדי להידבק יותר באור העליון. כי קירוב הצורה עושה דבקות, כנ"ל. כלומר, וזהו שמתבטא במילה עלה, כלומר, שעלתה המלכות דאינסוף, שהוא סוד הרצון הפשוט, ונתדבקה אל הרצון העליון, דהיינו שמעטה את הרצון לקבל שלה, כמבואר.
טוב, בקצור, זה אפשר כמה פעמים לקרוא, לאט לאט זה... נעכל את זה. אבל, כי קשה להגיד, לא מחיסרון, כן מחיסרון, רוצה תוספת, אנחנו הכל דנים לפי הרצון לקבל שלנו, רוצה תוספת, אוהו, אבל כאן רוצה תוספת להשפיע, כן, עלה ברצונו, זאת אומרת, התעלה בחשיבות, ההשפעה, כן. נו, נחזור למצב שלנו, איזה?
עוד ג' דברי הארי, בדף י' א'.
כן.
דרך הקו מתפשט אור אינסוף לעולמות. עוד ג' ודרך הקו הזה נמשך ונתפשט אור אינסוף למטה. עוד ד' דברי הארי. כל העולמות הם במקום החלל ההוא שנצטמצם. עוד ד' ובמקום החלל ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם.
נו, הציל זה הצילות, ברא בריאה, יצר יצירה ועשה עשייה. כן? עוד חטא, כן?
עוד חטא אור פנימי, מבארת, האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. עוד חטא. רומז בזה לדלת העולמות, הנקראים אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, שהם כוללים כל העולמות שהם בפרטיות בלי מספר. ודלת העולמות הללו נמשכים מדלת הבחינות הנ"ל, מבחינה א' אצילות, מבחינה ב' בריאה, מבחינה ג' יצירה, מבחינה ד' עשייה.
זה ברור, הלאה.
אות ה' דברי הארי. קודם הצמצום היה הוא ושמו אחד, ואין שכל יכול להשיגו. אות ה' קודם הדלת עולמות אלו היה האין סוף הוא אחד ושמו אחד, באחדות נפלא ונעלם מתברך, שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו, ואין להם השגה באין סוף יתברך, כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, להיות כי אין לו מקום ולא גבול ולא שם. שוב נקרא אות ה', קודם הצמצום היה הוא ושמו אחד, ואין שכל יכול להשיגו. אות ה', קודם הדלת עולמות אלו, היה האינסוף הוא אחד ושמו אחד, באחדות נפלא ונעלם התברך, שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו, ואין להם השגה באינסוף התברך, כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, להיות כי אין לו מקום ולא גבול ולא שם. עוד תת, או פנימי, מבארת קודם הדלת עולמות אלו. עוד תת. שנקראים אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אשר הם הכוללים כל העולמות כולם. הנה קודם כל אלה, דהיינו מטרם הצמצום, לא היו דלת בחינות אלו נבחנות בזו למעלה מזו, אלא בסוד האחדות הפשוטה, בלי שום הבדל בין המדרגות ובין אור לכלי, אלא בסוד הוא ושמו אחד.
זה קשה לנו להבין את הדברים, אבל בכל זאת כדאי לתאר את זה. אם אור ממלא את הרצון, הרצון לא מרגישים אותו. וכך זה בדלת בחינות, וכך זה בעולם אינסוף. אבל החיסרון בזה שאין נברא. ולכן הצמצום שעלה ברצונו, שרוצה לראות נברא את עצמו, זה דבר גדול. כן, אות יוד.
אות יוד מבארת הוא אחד ושמו אחד. הוא מורה על האור העליון. ושמו מורה על בחינת הרצון לקבל, הנמצא בהכרח שם. שמו הוא בגימטריה רצון, רומז על הרצון לקבל.
זאת אומרת, אין חוץ מהוא ושמו. הוא ושמו אחד זה העולם אין סוף. ובכלל אין חוץ מהוא ושמו שום דבר, כי הוא זה האור, שמו זה רצון, וכך אנחנו מכל מיני וריאציות, איך להגיד, אופנים. מכל מיני אופנים של הרצון, אנחנו מקבלים, זה שם, כן? אנחנו מקבלים כל מיני שמות. שמות, זאת אומרת, כינויים לסוגי הרצון, שבסך הכל כל הרצונות האלו, הם רצונות הפרטיים שיהיו אחר כך מאותו שם, הגדול שהוא הוויה הראשונה. לכן אין חוץ מהוויה שום דבר, כל מה שיש אחר כך שאנחנו יכולים להגדיר באיזה מילה, באיזה שם, זה הכל השמות הפרטיים של המרכיבים של אותה ההוויה העיקרית. זהו. זאת אומרת, הכל נכלל, נכלל בה. הלאה.
אות חף, אור פנימי מבארת שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו. אות חף, כלומר, אתה, לאחר שנבראו העולמות, אפילו המלאכים, שהם הנבראים היותר קרובים ברוחניותם, אין להם השגה באין סוף.
נו, זה אנחנו לא יודעים, מלאכים קרובים לזה, אבל צריכים להבין שכשאנחנו מגיעים אחרי תיקון בחזרה לאין סוף, דווקא בגלל שאנחנו באים עם כל השמות הפרטיים שהם יוצאים מההוויה הזאת, חוזרים לשם, אז כבר יש לנו השגה בכל האין סוף, כי אנחנו בעצמנו מרכיבים אותו בגמר התיקון. ולכן האין סוף כלפינו הוא כבר נעשה בולט כנרן חי, במקום אור הנפש שמקודם. כן?
מסקרנות אתה יכול להסביר מה זה מלאכים?
מלאכים פשוט מאוד. מלאכים זה הכוחות. אנחנו מדברים שאין חוץ מהוא ושמו, אור וכלי. כן? חוץ מזה אין כלום. אז כלי שהוא מתחלק להרבה סוגי כלים פרטיים, יש להם שמות, כן? שמות למיניהם. כל מה שאנחנו יכולים לכנה באיזה מילה. זה שייך לכלי. כן? זהו. לאור יש גם כן כל מיני אורות הפרטיים. נרן חי בכללות ובפרטות אנחנו יכולים להגיד מלאכים. זה הכל.
כוחות מצד האור.
כוחות מצד האור או שליחים הם נקראים גם כן. זה, כן. אין בהם שום בחירה חופשית, אין בהם כלום. לא לשים לב עליהם, זה שום דבר. כוחות הפרטיים של האור הכללי נקרא מלאכים. כן.
כשאנחנו משלימים את הקו מלמטה, כשאנחנו מקדימים את הרצון ומגיעים לכלי ראשון.
כן.
אז אנחנו משיגים חלק מהקו?
מדרגה הראשונה זה כבר קו? נכון. אנחנו נמצאים מתחת לקו. ישנו קו, הפסק ואחר כך נקודה שלנו.
ובהשגת הקו, ואנחנו, יש פה איזשהו סוג של השוואת צורה כבר?
כן, ודאי. אחרת מה זה נקרא מדרגה? מדרגה זאת אומרת תנאים המוגדרים שאתה נמצא באיזה השתוות הצורה עם האור העליון. מצד הכלי. כלי ואור במשהו דומים זה לזה. ולכן זה המדרגה. פרצוף. זה נקרא שיש לו רצון ויש אור. שניהם נמצאים בחיבור.
אז מה זה נקרא מהמקום הזה? אז אנחנו כאילו משיגים כל פעם חלק מהקו בעלייה.
כן, עוד ועוד ועוד, כן.
אז מה זה נקרא בסופו של דבר לחזור לעיגול?
שאנחנו משיגים כל הקו ממטה למעלה, אנחנו חוזרים לצורת העיגול. כי מתקנים כל הרצונות שאנחנו צריכים לתקן. שמו, אנחנו מביאים כל השמות, יש כזה, כל השמות הקדושים. שאתה כל הרצונות שהקף מעורר בך, אתה מקדש אותם, זאת אומרת, הופך אותם לעל מנת להשפיע. זהו?
זה התכללות של כל הקווים שמשיגים?
הם נכללים יחד כולם, כן. גם כן, כשאנחנו בונים את הקף, אנחנו בונים את הקווים הקטנים שממלאים כל החלל. נלמד את זה קצת פעם. כן, מי? צביקה. יש לך היום משהו?
זה היום שלי. כתוב כך, ולפיכך יוצא לנו כי כל צורת הרצון לקבל שלו קלושה ביותר, דיינו הבחינה א' שדעת הבחינות הרי נבחנת לקרובה יותר למעצי אלה. ואני חשבתי ככל שיש לך אגו יותר, אביות יותר את הקור ולמעציל.
זה אחרי צמצום א', עם המסך, עם העבודה שלנו, אז כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז כמה שאגו שלך יותר גדול, אבל תחת המסך, אז אתה יותר גבוה. אבל כאן מדברים בלי מסך, אבל אם בלי מסך אתה עם האגו, אז כמה שאגו זה פחות, אתה יותר קרוב לאור. לכן נמלה יותר חשובה ממך, היא יותר קרובה לבורא ממך, כי איזה יש לה רצון לקבל קטן, כן? ולך יש רצון לקבל גדול. אז אתה עבריין רחוק מהבורא, והיא כמעט, כמעט נוגעת בו. כי מה יש לה? אין לה כלום. הוא ברא אותה, היא משתמשת ברצון שלו כמו שהוא ברא אותה, בלי בחירה חופשית, בלי כלום, היא נמצאת בו, בתוך הבורא. רק לא מגלה, לא מרגישה, אבל נמצאת. נמצאת תחת השליטתו השלמה, ואתה לא. אתה מתנגד, אתה לא רוצה, יש לך משלך, שכל כאילו. אז אתה נמצא רחוק.
כי אם אני רוצה לייחס את המצב הזה, למצב שלנו פה, פה, עכשיו בעולם הלימוד, באיזה מצב אנחנו נמצאים מול המשפט הזה? איפה אנחנו נמצאים?
אנחנו נמצאים בנקודה המרכזית שהיא כבר נכנסת לתוך הקו. נמצאים במעבר, זה נקרא הכנה לכניסה לקו.
יותר חשוב עם הנמלה עדיין, עכשיו.
עוד לא.
עוד לא, הנמלה יותר חשובה ממני כרגע?
המצב עצמו לא חשוב מנמלה, כי במצב הזה אתה עדיין עבריין, אתה נמצא ברצון לקבל על מנת לקבל, אבל חשוב מבחינת מטרת הבריאה, שאתה מממש אותה, כן, אז אתה חשוב.
אז איפה אני בדיעת, אני באמת כבר הלכתי לאיבוד, איפה אנחנו נמצאים היום, באמת, אמיתי, שאני יכול להבין, אני לא מבין, אני נמצא.
אנחנו נמצאים לפני הבחירות.
זה גם טוב, לא רוצה לדבר על זה, לא רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר על
לפני הבחירה, אני התכוונתי. לא.
אני רוצה
לדבר... האם אנחנו בוחרים על מנת להשפיע או לא? זהו, זה נקרא הבחירה אצלי. כן. האם אנחנו נמצאים על מנת להשפיע או לא? זה, בזה אנחנו רוצים לבחור. חבר'ה, עוברים דף, הסתכלות פנימית.
הסתכלות פנימית, חלק ראשון, הסתכלות פנימית, עוד דף י' ג'.
מאוד חשוב. בבקשה.
ראשית כל, צריכים לדעת שבמקום שיש לנו עסק עם עניינים רוחניים המופשטים מזמן, מקום ותנועה, ואין צריך לומר עם אלוקיות, הרי אין לנו את המילות להגות ולהתבטא על ידיהן, שהרי כל אוצר המילות שלנו הוא לקוח מהרגשי החושים המדומים. ואיך אפשר להסתייע בהם במקום שחוש ודמיון אינם שולטים שם? כי למשל, אפילו אם תיקח את המילה היותר דקה, כגון אורות, הרי היא גם כן מדומה ומושאלת מן אור השמש או אור מורגש של נחת רוח וכדומה. אם כן, איך ייתכן להתבטא עמהן בענייני אלוקות? אשר ודאי לא יציעו למעיין שום דבר אמת. ואין צריך לומר, במקום שצריכים לגלות על ידי המילות ההן, בכתב על ספר בענייני מסע ומתן בחוכמה, כנהוג במחקרי כל חוכמה, אשר אז, אם נכשלים אפילו במילה אחת בלתי מוצלחת למטרתה, תכף יתבלבל המעיין ומחקר, ולא ימצא ידיו ורגליו בכל העניין כולו.
אנחנו נמצאים בבעיה גדולה. אם אנחנו רוצים, נגיד אנחנו נמצאים ברוחניות, ורוצים להסביר משהו לאנשים שלא נמצאים, אין לנו איתם שפה משותפת. הם אף פעם לא הרגישו רוחניות. אני לא יכול לבטא רוחניות בשום שפה, כי אין ברוחניות שפה, זה רק הרגשה. אין? ואם אני אשתמש במילים של העולם הזה, איך אני אשתמש בהם? ונגיד שאני משתמש, כן? אבל מי הבין אותי? מה אני מתכוון? מי הבין אותי מהעולם הזה, שלא נמצא ברוחניות, למה אני מתכוון? אני אומר, מר, אבל מלוח. אז הוא חושב מה זה מר וזז מה זה מלוח, ממה שאנחנו מרגישים בעולם הזה, בטעמים. ואני מתכוון שם למשהו אחר לגמרי. אז מה עושים? זאת אומרת, איך אנחנו יכולים למסור את החוכמה מדור לדור, למורה לתלמיד, אם אין קשר רגשי בין העולמות? כן? בעולם שלנו יש לנו רגשות משותפים, עד כמה שאנחנו, לפעמים אנחנו גם כן לא מרגישים. כן? זהו. ישנם אנשים שהולכים לשמוע, לראות אופרה. אתה מבין אותם? תגיד לי, אה? לא. רואים על הפרצוף שלך. תראו משהו. כדורגל. אופרה. ככה. כן? זהו. אי אפשר להבין זה את זה. אבל אתה מבין שיש להם רגש מיוחד, מפותח, שהם נהנים מכל מיני דברים האלה, כן? ששם עומדות כאלה אנשים בדרך כלל שמינים, שעתיים שלוש, כן? והם נהנים ממש, כן? זאת אומרת, חסר לך התפתחות רגשית. אתה יכול להבין אותם. הם יכולים באיזושהי צורה לבוא אליך וללמד איך גם כן ליהנות מזה. אבל מה לעשות ברוחניות? שאין שפה משותפת. אז איך אפשר להשפיע על האדם קצת שיתקרף לאותם הטעמים? נו, תגיד. אתה מבין, המקובלים נמצאים במצב, ביניהם הם מסתדרים. כי הם מבינים על מה מדובר. הם מבינים על מה מדובר. כאילו שנכנסים כל הזמן לאכול לאותה מסעדה. אז ברור שם מה שיש שם לכולם. וכל אחד שאומר על משהו, אז מובן לכולם שהוא טעם מזה ומזה וככה וככה. לכל אחד טעם שלו, אבל כולם מבינים. וכולם טועמים ומרגישים איך במה שונים זה מזה. כאן אי אפשר לנו לעשות כלום. העולם הרוחני הוא הפוך מאיתנו. גם הפקיות הזאת אנחנו לא יודעים. אם היה סתם הפוך, במקום מתוק מר. ובזה, נו.
שורה אימצה ידיו. ולפיכך, בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת, שאפשר לכנותה שפת הענפים, להיות שאין לנו שום מהות או הנהגה של איזו מהות בעולם הזה שלא תהיה נמשכת משורשה שבעולם העליון. ואדרבה, התחלת כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון, ואחר כך משתלשלת לעולם הזה. ולפיכך, מצאו להם החכמים שפה מוכנה בלי תורח שיוכלו למסור על ידי איש לרעהו את השגתם בעל פה ובכתב מדור לדור. כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו כמורה באצבע על שורשו העליון, אשר במערכת העולמות העליונים.
אבל זה מצד שני הבעיה, לקחו שמות מעולם שלנו, שמתכוונים לכוחות, מצבים, הבחנות, פעולות שבעולם העליון, אבל אנחנו כשמסתכלים על שמות האלו, אנחנו חושבים שמדברים על העולם שלנו. ואז יש כאן בעיה שאנשים מתחילים לשייך כל מיני כוחות ופעולות רוחניות לחפצים שבעולם שלנו. פתאום נעשה קדוש. כן? גם ידיים, גם רגליים, גם בכלל גוף האדם, גם סביבה שלו, אלו קדושים יותר, אלו קדושים פחות, אלו הפוך מזה. כאילו יש חפצים של עולם שלנו, קדושה, או ההפך, קליפה, אין לא זה ולא זה. זה סתם חומר ללא שום, ללא שום מהות החיים שבו, הרוחניים. אבל אנחנו כאילו מייחסים לזה איזה, כי כך כתוב, באמת במילים כי זה כך כתוב. כן? מה יש לך?
הרב קוק באגרות א' הוא כותב שנבהלתי לראות איך ציירו צורה גשמית למושג אדם קדמון של הקבלה, שהוא רק מושג מטאפיזי על דרך השכל האלוקי, וחלילה להרשות לעצמנו להגשים מושגים קדושים כאלה אפילו בדרך לימוד. ומוסיף על זה גם בעל הסולם בהקדמה לטעס עוד קוף נון וב, שיש תנאי חמור יש בעת העסק בחוכמה זו, שלא יגשימו הדברים בעניינים מדומים וגשמיים שעוברים בזה על לא תעשה לך פסל וכל תמונה חס ושלום, כי אז עד רבה מקבלים היזק במקום תועלת.
כן, שבאמת צריכים קודם ללביש נעל ימין ואחר כך שמאל, יד ימין אחר שמאל, להעדיף חלק זה של הגוף על חלק זה וכולי וכולי, לעשות זה סימנים. אם אדם עושה את זה וזה מזכיר לו את העולם העליון, שזה השפעה וזה קבלה וכולי, זה נכון. אבל אם הוא עושה את זה מפני שחלק הזה בגופו יותר ממה שחלק ההוא הפחות, זה כבר עבודת אלילים, זה כבר עבודה זרה. זרה זאת אומרת שהוא לא מתכוון לרוחניות, זה לא מביא אותו לשום משגה אלא ההפך, לבלבול. לכן מאוד מאוד חשוב להתנתק מכל המחשבות כאלה. ובזה גם כן מובן למה רוב העם יוצא מדת. שזה עוזר להם להתחיל להתייחס יותר נכון לתורה ולפנימיות התורה. לא לגשם אותה. נו, מספיק על זה. זה ברור? או, כן, בבקשה.
בוקר טוב רב, חברים יקרים וכלי עולמי.
בבקשה.
יש לי שאלה שאולי... כי אנחנו לומדים תעס, ובזמן האחרון לומדים הרבה. ואני רוצה לשאול אותך לגבי הצורת הלמידה הנכונה של התעס, ולמה אני שואל את זה? כי אני זוכר שהתחלנו ללמוד תעס, הייתי שואל כל שאלה עניינית, מה שקורה לטקסט ותו לא. עכשיו, אמרת לי לא, תתייחס יותר ברגש. ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה למדת תעס אצל רבש? כי אנחנו קוראים תעס, אני מבין שזו מערכת שעובדת, אבל אני לא מסתכל אליה כמערכת. אני כאילו חושב על החברים ביחד עם זה, על החיבור, חושב על הערבות, חושב על דברים שכאילו יוצאים החוצה מתוך התעס, אני לא יודע אם זו הצורה הנכונה, כי אתה אמרת, תעזוב את השכל, תתחיל להרגיש את הלימוד. אז איך אתה למדת את זה, הרב?
קודם כל כתוב איך ללמוד תורה, שאנחנו צריכים להשתוקק למאור המחזיר למוטף. זה העיקר שנדרש מהלימוד התורה, נכון? איפה זה כתוב בהקדמה לתעס?
ללמוד
כן?
לשמה. ללמוד לשמה.
ללמוד לשמה. לשמה, זה הכל. נו, אז מה אתה שואל? איך אנחנו למדנו אצל רבש? היו קוראים, היה מישהו שקורא קריין, סך הכל היו שניים, שלושה, שני קריינים בדרך כלל. זה היה מנחם הזקן, מנחם אדלשטיין, הוא כבר נפטר, הוא היה אפילו בשלוש שנים יותר מבוגר מבעל הסולם. ומילר, שגם הוא חי היום, הוא בגילי בערך. וזהו, ואם היו שואלים, אז רבש היה בכללות. מאוד בצורה כללית, יש הרי קלטות, אתה יכול לשמוע, כל הקלטות של התעס, אני הקלטתי בטייפ שלי, ומזה יש לנו כל השיעורים שלו. זהו, ככה למדנו. אף פעם לא שם לב מי יודע יותר ומי יודע פחות. בכלל. זה לא היה שייך להישג בלימוד. בעצמו היה כותב, יש לי איזשהו קרח מתעס שלו. הוא היה כותב איזה עיירה על מה שכתוב בטקסט של בעלי הסולם, ממש על שולי הדף, כן? אחר כך מעניין היה מוחק אותה, ככה שם, שם, כותב לא נכון מה שכתב בעצמו, וכותב ליד זה עיירה אחרת. כן? אחר כך שוב מוחק, לא מוחק, שם ככה כף עליו, כותב לא נכון, וכותב עוד משהו אחר. וממש כמה כאלו, ממש הרבה, הרבה מקרים כאלו, עם תאריך אפילו כותב. מה אני רוצה להגיד? שתלמוד עשר הספירות הוא נכתב ממצב של גמר התיקון. אתה רואה מדלת פקידות דור ישר וכו'. ולכן כמה שאנחנו מבינים אותו מבינים, כמה לא לא, בכל זאת עד שאתה לא משיג, כמו שכתוב, לא נדע בשם ומילה. לכן אני יכול לפרש לך עוד מילים ועוד מילים ועוד קצת ולעמוד על כל דף בשנה שלמה, נו ומה זה יעזור לך. המאור המחזיר למותיו, זה אנחנו צריכים. תשתוקק לזה. לדעת, אתה היום תדע, מחר לא, כי כל פעם כלים שלך מתחלפים, מה שאתה ידעת אתמול טוב טוב והיה ברור, פתאום נעלם. אתה לא יודע, אתה לא מבין, איך זה היה, איך זה הייתי אתמול חושב ככה וזה. אתה חדש, כל יום חדש. אתה יודע כבר על עצמך, כולם כך. ולכן לא החכם לומד, כמו שכתוב. לא החכם לומד. כן.
תודה רבה רב.
אתה מצאת משהו? מה?
רבש במאמר מהו תורה ומלאכה בדרך השם, הוא אומר שהאדם נולד עם הרצון לקבל, ורוצה לתקן אותו בעל מנת להשפיע, וכידוע שזה נגד הטבע, רק הצעה אחת ניתן לו, שרק על ידי מאור התורה יכול להפוך אותו שיהיה בעל מנת להשפיע. לכן אלו אנשים שהם עוסקים בתורה, לאו דווקא בכדי שידעו את הדינים וההלכות, שידעו איך לקיים את המצוות, אלא שיש להם עוד תפקיד נעלה, שהם לומדים תורה בכדי לתקן את הלב. הם נקראים חכמי לב. היות שכל דבר נקרא על שם הפעולה. לכן התורה, מה שלומדים תורה על הכוונה הזו, נקרא חכמי לב ולא חכמי מוח. היות שהם צריכים את התורה לתיקון הלב.
זה מה שצריכים. כן, שם בסוף. נו, מהר מהר תרוץ. עם הרגל, עם הרגל שלך, כן, 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 כן.
בוקר טוב. בטקסט, בעל הסולם שואל שאלה, איך אנחנו פונים לבן אדם שלא יודע את החוכמה הזאת, איך אנחנו ניגשים אליו, ולדעתי, הבן אדם הפשוט, הוא מאמן את העין המדמה שלו, זה תיאטרון, ספרים, סרטים, כל הזמן הוא מחזק את הדימויים שלו. דווקא בקהל הזה, זה יותר קשה, אנחנו על בירור על כל מילה מחפשים פה. עכשיו, הנקודה הזאת שבין הקו לבינינו, אמרת שיש הפרדה.
כן, קו לא נוגע לנקודה המרכזית.
עכשיו, מה זה ההפרדה הזאת?
ההפרדה הזאת זה הסתרה, שאנחנו בעולם הזה לא מרגישים את הקו, לא מרגישים את האור, לא מרגישים את הרוחניות, לא מרגישים כלום. מה זה? אם היינו מרגישים סוף הקו, היינו יודעים בצורה, בידיעה, היינו מגיעים אולי להשפעה. זה היה לא אמונה למעלה מהדעת, אלא הייתה אמונה בתוך הדעת. לא, יש אמונה למטה מהדעת. אמונה להשפעה, השפעה שהאדם יכול להשפיע, אמונה, כן? או סתם אמונה למטה מהדעת, זה כמו איש דתי. כן? לבדו אותה כך והוא עושה, בלי דעת. הוא מקבל את זה אפריורי. או, מובן מעצמו. כן? ככה מראש. זה האמונה למטה מהדעת. אמונה בתוך הדעת, זה עד כמה שאני מבין, עד כמה שאני תופס, חוקר והכל, אני מקבל. זה אמונה בתוך הדת. אמונה למעלה מהדת זה למעלה מכל ביקורת. זה אני לא רוצה לבקר, ולא בכלל, ואפילו שזה ההפך מדעתי, אני הולך עם, עם ההשפעה למעלה מהכל. זהו. אז אנחנו צריכים להגיע לאמונה למעלה מהדת. אם הקף היה נוגע בנקודה אמצעית, לא הייתה לנו אפשרות כזאת.
זאת אומרת להיות כמו הנמלה שלא עושה ביקורת על, על בעל הבית. מקבלים את, את...
לא, נמלה שלא עושה ביקורת לבעל הבית, היא מפני שהיא קשורה לבעל הבית בשרשרת. הוא מטפל בה, הוא מטפל בה, בהכל. בדומם צומח וחי, הבורא מטפל ללא שום, ללא שום בחירה חופשית והכל. כולל אנחנו, דומם צומח חי שבאנו. רק דרגת האדם המדבר, אתה צריך להגיע דרך ההפסק הזה, לדלג עליו, כן? ולעבוד בכף, בכמה שאתה יכול לעלות לשם, את עצמך למעלה מהדעת.
אז איך קופצים מעל ההפסק?
זה על ידי קבוצה שרוצים להתחבר, ומגיע מאור המחזיר למוטף, והוא מעביר אותך. זה המעביר בענף, דרך ים סוף.
טוב, נשאיר את זה.
כן, לא לבחור, כן.
נראה שיש גם שפה חדשה שאנחנו לא מכירים.
כן.
וגם צריך כוונה מיוחדת עוד בשביל להבין את השפה הזאת.
כן.
יש כאילו שתי מחסומים אפילו, אם לא יותר.
נו, מה?
עכשיו אנחנו רוצים גם להפיץ.
זה האור מסדר את הכל, אל תדאג.
אנחנו גם רוצים להפיץ אבל את החוכמה הזאת. אז איך אנחנו בכלל מתקרבים? אנחנו נגיד אלה שאוהבים כדורגל, רוצים לדבר עם אלה שאוהבים אופרה.
כן.
ולקרב אותם לכדורגל.
נו. לא, לא, לאופרה צריכים לקרב.
או הפוך, לא משנה.
כן.
אמרתי בכוונה כדי שלא...
כן, כן, נו.
אז איך, יש פה מרחק עצום. איך מגשרים עליו?
על ידי זה שהם באים אליהם ואומרים, איך הקבוצה שלך? היא מפסידה. העולם הזה, כל מה שקורה כאן, אתה רואה, כן, מפסידה. כן? יש לי איזה פטנט שקבוצה שלך תרוויח. אתה רוצה שהיא תבוא, תגיע לגמר? כן, אלופה. בוא, אני אראה לך איך אפשר לעשות זאת. ואז אתה מתחיל להסביר לו. אתה לא משקר. כי יש בידך כוח עליון. אתה באמת רוצה שיהיה לו טוב. וגם הכדורגל שיצליח. למה לא? הוא לא... אני תמיד נזכר ברבש, שהיינו עוברים בדרך ליד המגרש, כדורגל, שהוא היה אומר, המקום הזה קדוש. זה ממש להגיד קדוש על מגרש כדורגל. בשבת, במיוחד, הוא אומר, האנשים ממנו נהנים, ולכן הוא קדוש. אז מה אני רוצה להגיד? אנחנו יכולים להגיע, יש לנו במה. כי האדם בימינו נמצא בכאלו מצבים, שיש לך אפשרות להגיע אליו, ולמתיק לו את החיים. נו, ובינתיים...
הודעות לסיום. כן. הודעה לסיום. הרב לייטמן ברדיו 103 FM. צופים יקרים, אנו שמחים להזמין אתכם מדי יום ראשון בשעה 8 בערב לתוכנית רדיו חדשה עם הרב לייטמן על חוכמת הקבלה. התוכנית משודרת ברדיו 103 FM. אתם מוזמנים להאזין, לשאול שאלות ולהגיב בדף הפייסבוק של התוכנית. בזאת נסיים. תודה ויום טוב.
אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. זקן כנף שכינה יחד תחבקם אשרי הטף והזקן כנף שכינה יחד תחבקם אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו